גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 176, במרכזו רעיון עם אוצרת אומנות ומדע של בר אילן על החיבור בין שני המושגים האלה. חוקר ממכון המחקר היישומי מיגל בחן דרכים לאלף חלבונים ליצור חשמל וגם על שיקום אסירים עם פילוסופים יהודיים. הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. חלבונים בשמש יכולים אולי להגיע למצב של חביתה, יש מי שהופך אותם לכוח חשמלי.
אני לוקח אותם לכיוון של המרת אנרגיה סולארית, כמו שעושים צמחים בפוטוסינתזה.
מדע מצד אחד, אומנות מהצד השני, ובאמצע מיצגים המחברים את שניהם.
פלטפורמה היא פלטפורמה שמאפשרת היררכיה דומה. זאת אומרת, זה לא אומן שבא ומייצר איזושהי אילוסטרציה למה שהמדען עושה, אלא זה שתי ישויות ששואלות שאלות וחוקרות כל אחד בתחומו, מגיעות לעבוד ביחד.
ולימודי פילוסופיה יהודית כמכשיר לשיקום אסירים.
אנחנו לוקחים את הסטודנטים שלומדים את הפילוסופיה של עמנואל לוינס. עמנואל לוינס, הפילוסוף המוכר, שעוסק באחר, באתיקה של האחרות, במחויבות לאחרים בחברה ולכבד את אחרותה מצד אחד, ובפילוסופיה של מרטין בובר, פילוסופיה של הדיאלוג, של המפגש בין אני לבין אתה, בין אנשים, ואנחנו עומדים ומעמידים את זה בסימן שאלה במבחן כבד.
שלום דוקטור דרור נוי ממכון המחקר מיגל בקריית שמונה, מכון למחקר מדעי בגליל, מחקר חקלאי, שלום לך.
שלום וברכה.
המחקר שלך עוסק בחלבונים. אם אני אגיד שאתה מחנך של חלבונים, אני אהיה קרוב להגדרה?
כן, זה דווקא אנלוגיה לא רעה, כן.
אוקיי, אבל חלבונים, אפשר לעשות איתם הרבה דברים. לאיזה כיוון אתה לוקח אותם?
אז אני לוקח אותם לכיוון של המרת אנרגיה סולארית. כמו שעושים צמחים בפוטוסינתזה.
אז זאת אומרת, אתה משתמש בחלבון שהצמח מייצר, לטובת הצרכים שאתה רואה אותם נכונים, במקרה הזה לייצור חשמל. חשמל או מה שאפשר להפיק מתא פוטו-אלקטרי.
הסוד הגדול הוא באמת איך אני בונה את המערכות האלה, שיעשו את התגובות שאני רוצה ולא את התגובות שבהכרח טובות לצמח.
לשם אני מכוון. יש כאן שתי פעולות. פעם אחת, למצוא את התמהיל הנכון של הקוד של החלבון, אבל יש עוד דבר, אתה צריך להפעיל אותו. כלומר, אתה צריך לתת לו את פקודת העבודה.
במקרה של פוטוסינתזה זה מאוד קל.
אתה מהיר עליו.
אני מהיר עליו. כן. וברגע שאתה מהיר עליו, הוא כבר ידע לעשות. אגב, החלבון הוא רק חלק אחד של העניין. החלק השני זה כל הפיגמנטים, כל הצבע הירוק שנמצא, שאתם, מה שאנחנו רואים בצמחים, פיגמנטים שקוראים להם קלורופילים, והפיגמנטים האלה, החלבונים עוזרים לסדר אותם בצורה מאוד מאוד מדויקת במרחב, ועל ידי כך הם מאפשרים בעצם את מעבר האנרגיה, ואחר כך הפרדת מטען, ואחר כך את ה... זירוז של התגובות הכימיות. כל הדבר הזה נמצא בתוך מסגרת חלבונית. החלבון הוא למעשה איזה סוג של תווך. אנחנו יודעים לייצר חלבונים שהם קושרים את הפיגמנטים. כדי לבצע חלק מהפעילות. זה אתגר מאוד גדול. אנחנו, בוא נגיד, אנחנו עוד לא, עוד די רחוקים מלבנות ממש מערכות.
איזה שאלת מחקר שאלתם את עצמכם בהתחלה? כי אתה יכול לדבר הזה להגיד המון המון דברים.
אז שאלות המחקר הן ברמה של באמת מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לבנות את המערכות האלה מאפס. זאת אומרת, אם אני רוצה היום לייצר חלבון בצורה מסוימת, בצורה מרחבית מסוימת, אני צריך להגדיר בשבילו רצף מסוים, איזה קוד מסוים שהוא בעצם תלוי בקוד הגנטי, זה למעשה רצף חומצות האמינו שמתחברות אחת לשנייה. אם אני מגדיר את הרצף הזה נכון, החלבון כבר, אנחנו קוראים לזה התקפל, הוא ימצא את הדרך למצוא את המבנה המרחבי שלו, והמבנה המרחבי שלו כבר ידאג לזה שהוא גם יעבוד כמו שצריך.
אוקיי.
לכן, במקרה שלי, אם אני יודע לייצר חלבון שכבר קושר את הקלורופילים ושם אותם במקום הנכון, אני עשיתי 80% מהדרך. הבעיה שזה חלק מאוד קשה, כי יש 20 חומצות אמינו, וחלבון ממוצע הוא בערך 100 עמדות, אז תעשה את החשבון, זה יוצא לך די הרבה אפשרויות לרצפים.
זאת אומרת, לא מספיק שאתה יודע מה התכונה של כל חומצה כזאת, אתה גם צריך לדעת איזה תכונה אתה מבקש אותו חומר שאתה מנסה להגיע אליו?
כן, התכונה הזאת היא, עוד פעם, אנחנו צריכים לחבר אותם ביחד, ואז כל דבר יש לו איזשהו ניואנסים, כן? כשהוא נמצא אחרי חומצה מסוימת, או אפילו במרחב נמצא ליד חומצה מסוימת, כל הדברים האלה בסוף, 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 את השיקולים האלה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואגב, אנחנו לא עושים את זה בראש, יש תוכנות מחשב, שזה מה שאני יודעת לעשות, וכל התורה הזאת שנקראת באנגלית protein design, והתרגום של זה זה עיצוב חלבונים, אבל למעשה זה יותר משהו כמו תכנון הנדסי של חלבונים. זה תחום מאוד
מאוד רחב,
שעוסקים בו הרבה מאוד, והוא מאוד מאתגר בגלל שיש בו הרבה בעיות לא פתורות.
אז
בגלל...
אז אמרת שאתה עושה את הדבר הזה על תוכנת מחשב, זאת אומרת, אתה יודע שבקוביה אתה יכול להכניס 20 סוגים של חומצות, נותן לך המון המון אפשרויות. בוא נגיד, המחשבים בדרך כלל אתה תיתן להם התחלה, תיתן להם קצה והם ייצרו לך את האמצע, זה עוד לא קיים.
נעשה הרבה מאוד, וההבנה זה תחום שהתחיל באמצע שנות ה-80 והתקדם מאוד גם עם התקדמות כוח החישוב.
כן.
והיום אפשר בחלק, במערכות מסוימות לקבל, יש להם כוח, ואתה יכול בהחלט להגיד לו, אני רוצה את המבנה הזה, והוא יפלוט לך רצף מסוים, ואתה תיקח את הרצף הזה, ואתה תתרגם אותו לקוד גנטי, ואתה תשים אותו בחיידק, ואתה תשעבד את החיידק שיבנה לך את החלבון, והחלבון הזה בסוף יצא בדיוק כמו שרצית.
הוא יצא כמו שרצית? איך אתה יכול להיות בטוח שהוא גם יעשה את מה שאתה רצית?
זה חלק מהתורה.
זה קורה אגב שהוא לא רוצה?
לרוב זה מה שקורה.
אז האתגר הוא לתפוס את ה... לזהות את החומצות, או את הכמות שלהן בתוך חלבון, כדי להגיע למוצר שאתה רוצה בסוף. איך מתגברים על אתגר שכזה?
קודם כל, שוב, זה לא הכמות, זה ממש הרצף. זאת אומרת, איזה חומצה באה אחרי איזה חומצה. וממש לקחת, הרצף נראה כמו איזה רצף של אותיות, כמו
DNA.
כמו מילים. זה בדיוק, הרי ה-DNA, הרצף של DNA הוא בעצם קוד לרצף של חומצות אמינו. זה למעשה התפקיד של DNA. הוא אומר למערכת ייצור החלבונים, איך לחבר את החומצות אמינו, באיזה סדר, ומהסדר הזה יוצא חלבון עם מבנה ועם תפקוד. את כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אנחנו מכניסים לאיזה אלגוריתם חישובי, שגם לוקח בחשבון את הדרך לעשות את זה, לחפש את הקוד מתוך הרבה אפשרויות. זאת הדרך. יש לזה כמובן הרבה מאוד מגבלות, כי זה בעיה מסובכת.
אז זהו, אני בהקשר הזה רוצה לפחות שאלה אחת על הדרך שבה זה נעשה. כי יש מצב שאתה לוקח את התכונות, שם אותן על תוכנת מחשב ומריץ אותן, ואתה אומר, אוקיי, כל פעם אני משנה קצת, מה שיצא יצא. אבל יש גם אפשרות לעשות את זה כעבודה מעשית, זאת אומרת להכניס תמהילים לתוך מבחנות או משהו כזה. איך אתם עובדים?
במקרה שלנו אנחנו עושים מה שבאמת נקרא rational design, זאת אומרת אנחנו אומרים למחשב לפי חוקים ראשונים, לפי עקרונות ראשונים, תיקח את כל מה שאתה יודע על חומצות האמינו ותאסוף אותם. יש תחום שלם שנקרא, מה שנקרא אבולוציה מוכוונת, directed evolution, ששם זה עובד אחרת. באמת אומרים, אני רוצה איזשהו חלבון מאוד, מאוד מסוים, שיעשה תפקיד מאוד מסוים, ועכשיו אני אבנה לו מערכת שאם הוא, אם החיידק ייצר אותו, יהיה לו יתרון מסוים והוא יוכל לגדול.
אז רגע, דרור, אני פה מוכרח לחזור רגע לשאלה שלי הקודמת. בגלל זה שאלתי, אתה לוקח, אתה אומר, רגע, אני לוקח חמש קבוצות של, חמש או שש קבוצות של, של חומצות אמינו, מערבב אותן, עושה להם את התהליך המעשי, ממש, לוקח חלבון שיש לי בזה, הכל נעשה במחשב, אתה אומר?
אני לא צריך לחבר במבחנה את הזה. בשביל זה יש לי חיידקים ויש לי הנדסה גנטית.
אוקיי.
אני, כל מה שאני צריך לעשות מבחינתי, אני נותן, ברגע שאני, אני יושב על המחשב, שואל אותו, נותן לו מבנה, ואני שואל אותו, מה הרצף שיביא לי את המבנה הזה, רצף חומצות האמינו.
כן.
הוא נותן לי תשובה, הוא נותן לי פלט, A, D, L, K, M, N, רצף של, 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 של חומצות אמינו, ועכשיו אני לוקח את הרצף הזה של חומצות אמינו, מתרגם אותו לקוד גנטי, את הקוד הגנטי הזה אני מכניס לחיידק וגורם לחיידק משתמש במנגנוני הייצור חלבונים של החיידק לייצר את החלבון שלי.
זאת אומרת, אתה פתרת משוואה עם כמה נעלמים? איפה שמת אותי?
זה המון נעלמים. תראה, יש פה המון נעלמים.
זה המחקר.
חלק מאוד גדול מהמחקר, כן. ואגב, זה באמת אחת הבעיות, זה לעשות את מה שנקרא, להגיע למטרה, שיטות אופטימיזציה. בגלל זה הרבה מהאנשים שעוסקים בתחום הם אנשי חישוב, כי הבעיה היא מאוד מורכבת.
אז עכשיו, אחרי שיצרת, גילית את הנוסחה, גילית כמה נעלמים יש לה, יש לך את החיידק, אתה צריך להפעיל אותו שהוא עובד לבד, או שהפוטו...
לא, עכשיו רגע, עכשיו החיידק, כל מה שהוא עושה בשבילי זה לייצר לי חלבון. עכשיו אני לוקח את החיידק הזה, מפוצץ אותו, פשוט לוקח אותו ומוציא ממנו את מה שהוא ייצר. הוא ייצר עוד חלבונים שאני לא צריך, אני עושה איזשהו תהליך של הפקה, של בידוד של החלבון שאני מעוניין בו. עכשיו יש לי את החלבון הזה לעבוד איתו. עכשיו אני רוצה לדעת, כמו שאמרתי, קודם כל, האם הוא באמת, הרצף הזה שקיבלתי מהמחשב באמת הביא אותי לתוצאה שאני מחפש. זאת אומרת, האם המבנה שלו מוגדר, האם המבנה שלו יעשה את מה שאני רוצה. במקרה שלי, האם נגיד הוא יקשור קלורופילים, קלורופילים כדי בזוויות הנכונות, כדי לייצר הפרדת מטען, למשל.
אוקיי, הפרדת מטען חשמלי.
הפרדת מטען חשמלי, או כן, ואם אני אשים לידו זרז שמאפשר להעביר אלקטרונים למולקולה מסוימת, הוא ידע לייצר ממנה מימן.
אז הניסוי עוד נמשך, אתה אומר.
הניסוי כל הזמן נמשך, והרבה פעמים, תשמע, לפעמים אנחנו קצת מרמים, אני אספר לך סוד. אנחנו, בגלל שאנחנו בחלק הזה של של העבודה, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד מהמערכות הפוטוסינתטיות, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ניקח את המערכות האלה, את החלק מהמערכות שאנחנו יודעים כבר מהצמח, שיודעות מה שאנחנו צריכים, נוציא אותם מהקונטקסט הביולוגי שלהם, ניקח אותם, נבודד אותם, ועכשיו נעשה מין מיקס אנד מאץ' כזה, ניקח מערכת אור ממקום אחד, ועוד איזה אנזים שיודע לייצר מימן ממקום אחר, ועוד מערכת אור מייצור פוטוסינתטי אחר, נערבב אותם במבחנה וננסה לגרום להם להביא, לעשות את, ה, את התהליך שאנחנו רוצים, והוא לא בהכרח מה שהצמח רוצה. הצמח לא רוצה, למשל, הצמח לא רוצה, שום מערכת ביולוגית לא רוצה לייצר מימן. כי מימן זה בעצם לקחת את, ה, את האנרגיה, ש, את האלקטרונים ש, 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 שהיא קיבלה, נגיד, במקום אחר, ויצרה את הזרם החשמלי, ולתת אותו לגז שיצא מהמערכת. זה בסופו של דבר בזבוז.
כן.
היא לוקחת ומשתמשת בזה למעשה לייצר דברים אחרים. אבל אם אני אצליח לחבר דווקא לשם האנזימים שכן עושים את זה, אז יכול להיות שאני אוכל לייצר משהו.
דוקטור נוי, אני ממש מקנה בך על היחד. יום אחד תייצר, נניח, מופע בלט שלם בתוך האקווריום. אולי זה...
אולי.
אולי אנחנו נוכל לראות אותו. דוקטור נוי, תודה רבה לך. שלום לאוצרת טל ישראל ממוזיאון פטר לאומנות ונאנו מדע באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום.
אנחנו הולכים פה לשמוע שיחה או לייצר שיחה שהיא לחלוטין שונה ממה שאנחנו, ממה שאני עושה בדרך כלל, כי מה שבעצם קורה פה במוזיאון, תגידי לי עד כמה אני מדייק בתיאור, אוקיי? זה תרגום של המדע לאיזושהי שפה אומנותית, או תרגום של המדע לאומנות, או אולי ניסיון להציג את הקווים המקבילים, את הקווים המקבילים בין עבודת האומן לעבודת המדען.
אני חושבת שהפלטפורמה היא פלטפורמה שמאפשרת היררכיה דומה. זאת אומרת, זה לא אומן שבא ומייצר איזושהי אילוסטרציה למה שהמדען עושה, אלא זה שתי ישויות ששואלות שאלות וחוקרות כל אחד בתחומו, מגיעות לעבוד ביחד. והדרך שתיסלל מתוך שיתופי הפעולה האלה היא לא ידועה. אנחנו יוצאים אל שדה לא ידוע, אל הרפתקה. לתערוכה שמוצגת עכשיו קוראים שפות חדשות. מפני שכדי לשוחח ביחד אומן ומדען, שאומנם יש להם דרכי פעולה דומות, הם צריכים לייצר איזשהם תחבירים חדשים כדי לדעת לדבר יחד.
הם למעשה, בעוד שהם למעשה ניזונים מאותו בוס, ואותו מנהל עבודה, והמנהל עבודה זה הציבור, פעם אחת זה צרכן העבודות של המדען, ופעם אחת זה צרכן העבודות של האומן. נכון? עוד לא נשאל מי משלם יותר. מה שאני כן רוצה לשאול, זה אם בכלל יכולה להיות איזושהי נקודת השקה, שיכולה להיות כמו בפזמון של רחל, תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק נפרדות לעד, או להפך.
אז כן, אנחנו רואים שכשמתכננים את המפגשים האלה מראש, הם הרבה פעמים מאוד מוצלחים. זאת אומרת, זה לא מפגש ארעי של רגע אחד נפגשנו, דיברנו ומכאן נשתף פעולה, אלא הכנה מוקדמת גם של החוקרים שנעשתה כאן במשך כמה חודשים עד שאומנים התחילו לעבוד כאן, ראיונות עם החוקרים, הבנה על איזה תחומים הם עובדים, מה מעניין אותם, איזה מדענים, איזה אומנים יתאימו לעבוד איתם, וראיונות עם האומנים וביקורים בסטודיו שלהם ובדרכות שלהם והבנת דרכי הפעולה שלהם, ובאיזשהו יום מכונן הם נפגשו, כשחלקם יודעים את מי הם הולכים לפגוש, ולחלקם זאת הייתה הפתעה.
יש לי תחושה שמאחורי הקלעים הם גם עבדו קצת לבד, זאת אומרת, בלי הקווים המנחים של המקום.
בוודאי, היו
מפגשים... לא, באופן מתוכנן, באופן לא מתכנן, לבוא עם רעיונות מוכנים כבר.
יכול להיות, אבל היום המכונן הזה שבו זה קרה, היו כאלה ששמו לב שאלה שמתכוונו לפגוש אותם באמת היו המתאימים להם, והיו גם ניצוצות רגעיים של אומן רואה מה חוקר עושה, חוקר רואה מה אומן עושה, והם שניהם אומרים... בוא נצא לדרך הזאת ביחד.
השאלה, מי משפיע על מי, תהיה נכונה? בהקשר הזה, כי בסופו של דבר כמעט, בואי נגיד, לכל עבודת אומנות יש מחקר, במקום הזה יש מחקר שנולד פה, או שנעשה פה, אבל לא לכל עבודת, אבל לא לכל מחקר יש עבודת אומנות. אז מי השפיע על מי?
אני חושבת שזה היה מהלך משותף, כי הרבה פעמים רואים שכשהאומן הגיע למעבדה, המעבדה שינתה קצת את הכיוון שלה, או הוסיפה עוד רובד למה שנעשה במעבדה באופן כללי.
כלומר, מה שאת אומרת לי זה שהמדען נשען על איזושהי ראייה של האומן, ואומר לעצמו, וואלה, על השאלה הזאת לא חשבתי.
נכון, כן.
זה קורה גם ההפך?
כן, זה קורה לשני הכיוונים. אנחנו רואים עבודות המוצלחות שנמצאות כאן, הן עבודות שגם האומן אומר שזה הוציא אותו לדרך חדשה, וגם המדען או המעבדה שבה פעל האומן אומרת שהם יצאו לדרך חדשה, והרבה פעמים גם נוספו עוד אנשים. זה לאו דווקא אומנית ומדען, או מדענית ואומן, אלא זה מדען נוסף, איש משדה ידע חדש.
או מדען, זאת אומרת, אומן מדען, גם זה יש. כן. אני מניח שנולדו פה כמה כאלה. אני רוצה שמכל שלל העבודות שיש כאן, אגב, כמה? כמה עבודות אומנות שנעשו על בסיס המחקרים יש?
כרגע יש כאן 10 עבודות, אבל יש כמה עבודות בתנור.
אני רוצה שניקח עבודה אחת, עשינו סיור מקדים, נעשה גילוי נאות, עשינו סיור מקדים, ראינו כמה, ובואי נפרק אותה, אבל תבחרי את איזה עבודה.
אוקיי, אז אני אקח דווקא את העבודה הקטנה והצנועה שביניהם מבחינת ממדים. עבודה של הציירת קרוליין מקסוול, ביחד עם חוקרת הכבישים, דוקטור גילי תגורי כהן, ומשמרת הנייר, נועה מקמונה סקאנר.
אם אנחנו מסתכלים על העבודה הזאת, אנחנו רואים בשני גיליונות כהים, שעליהם מצוירים איילים, בכל מיני זוויות. האייל הוא די דומה זה לזה, מדי פעם הוא עם הראש קצת יותר למעלה או קצת יותר למטה, ומסיא את הקרניים יותר גבוה או יותר נמוך, אבל הם פחות או יותר אותו דבר. ולמעשה יש כאן שלוש שאלות מקבילות שהיו יכולות להישאל. זאת אומרת, פעם אחת השפעת הצבע על הדף, הדף על הצבע, והחיבור בין שני הדברים האלה ביחד. לכל אחד יש את החוקר שלו, אתם שמתם. מה הם ניסו להבין?
אז הניסיון הראשוני היה להבין ציור שכבר צויר לפני שהתחיל שיתוף הפעולה. לפעמים האומן בא ללא רעיון מקדים, וכאן הציור התחיל לשתף פעולה לפני שהאומנית שיתפה פעולה בכלל. הוא הגיע לכאן כדי לחקור מה קרה לו. הוא ציור שצויר ב-2006 והשתנה רבות מאז שהוא צויר, הוא אפילו התלכלך באיזשהו שלב, הפך להיות רטוב, והצבע שלו השתנה, ואין בו, הוא לא צויר בצבע, הוא צויר במים ים המלח ומים מיוטה מסולט לייק.
גם כן מימת מלח, שיש לה, אמורים להיות לה חומרים קצת דומים וקצת שונים מאוד.
נכון.
אוקיי.
וכשהוא הגיע לכאן, החוקרת, גיל תגורי כהן, ניסתה להבין מה המדענית שבצד השני, כך היא חשבה, באיזה שיטת גיבוש היא השתמשה. אבל בצד השני הייתה אומנית, שטבלה את המכחול שלה במי מלח מהימה הזאת ומהימה הזאת, וצעירה. ושמה לב שזה מתגבש, וצעירה אצלנו נמצאים שני פאנלים כאלה, יש עוד כמה כאלה, אחד בסטודיו של משמרת הנייר, אחד במעבדת המחקר, ועוד כמה כאלה בארצות הברית. צעירה כמה משטחים כאלה, וראתה את השינויים שחלים בזה.
אני יכול להבין שהיא רצתה לדעת איזה חומר של מים, כי אם היא לקחה מאמצע הים או מהשוליים שלו, יש להם תמהיל אחר, כמובן גם מעומק שונה, יש להם תמהיל אחר. מה שהיא רצתה לדעת, איזה חומר יתאים לה יותר לעבודה שלה?
היא רצתה לראות את הנראות שלהם, וזו שאלה מאוד מעניינת, כי היא צעירה מתוך בקבוק נתון, שהיה נלקח ממקום אחד, וכשהעבודה הגיעה כאן למחקר, אז החוקרת ניסתה לצייר בבקבוק אחר, שנלקח ממקום אחר ותפקד באופן אחר, אבל גם שיטת הגיבוש שהמציאה הציירת לא הייתה נוכחת. אז היא גם, בעצם החוקרת לא הצליחה להתחקות אחרי השיטות של הציירת. בהמשך, הבקבוק המקורי הגיע אל החוקרת ויכלה באמת להבין את החומרים הספציפיים שהיו, ובאמת המינרלים היו מינרלים שונים בתהליך הזה.
ולך נכנס החוקר נייר, חוקרת נייר, וכאן נעשית עבודה של לבדוק איזה מים יותר מתאימים לנייר המסוים הזה?
החוקרת נייר רוצה לדעת איך בכלל משמרים כזה דבר. משמר נייר, הוא יודע מה עושים פיגמנטים, איך שומרים על נייר שיציב, איך משקמים אותו, באיזה תנאים כדאי להציג אותו.
אבל זה פיגמנטים שהוא מכיר, זאת אומרת, זה חומרים שהוא מוציא מצבע רגיל. פה הוא מקבל, איך נקרא לזה, הרלת מלח, משהו כזה. והוא צריך לעבוד על זה, היא צריכה לעבוד על זה, זה אפשרי?
אז בגלל שהם שלישייה, וזה בעצם טריאלוג ביניהן, הן יכולות לבקש כל אחת מהשנייה מידע, ומעבר לזה, זה התפרס על עוד כמה וכמה חוקרים באוניברסיטה, כי היה צריך עוד מידע על מה קורה למינרלים האלה. קרוליין צעירה לפי הנחיות של גילי ושל נועה, כי הם רצו לגלות. אז היא שלחה להם באיזשהו שלב מים מתוך המים המקוריים, וגילי באמת בדקה את הפיקים של המינרלים, איפה הם נמצאים, היא משתמשת בכמה כלים כדי למדוד אותם. ונועה משמרת הנייר, בעצם מחפשת דרך, יש פרוטוקול איך מטפלים בכל מיני סוגים של חומר. אין פרוטוקול על איך משמרים משהו שנעשה בים מחומר גלם של ים המלח. היא בעצם צריכה לייצר פרוטוקול חדש, והיא גם לנו צריכה כמוזיאון להמליץ לנו איך לשמור על זה, כי באמנה המוזיאלית כתוב שמוזיאון צריך לשמר ולשמור על העבודות שלו. אבל אצלנו יש איזה עניין תהליכי, אנחנו דווקא רוצים לראות תהליכים ושינוי.
יותר מזה, זה גם תהליך די מהר, משום שעם המים מתייבשים, המלח נושר, ואז אם הציור הזה לא נמצא בזווית הנכונה, הוא ימחק לאט לאט.
נכון, אז השלב הראשוני היה לעצור רגע את התהליך כדי שנוכל להמשיך ולחשוב. אז בנינו בהמלצות של נועה מתוך ניתוח המינרלים שעשתה גילי, ויטרינה יהודית לעניין. אבל הויטרינה היא לא סופית, היא מאפשרת לנו גם לשלוף את העבודה מבפנים, לקחת ממנה דגימות, לבדוק את השינויים שחלים, לטפל, לייבש אותה אם צריך, אם היא מגיעה לרמת לחות מסוימת, היא מנותרת.
ברוב המוזיאונים מקפידים על שימור בקור, נדמה כלומר במעלות נמוכות את הציורים, לצורך העניין נסתכל על המונליזה של הלובר, נדמה לי שהיא שמה ב... 10 מעלות או 8 מעלות, ופה למעשה את אומרת, לא, פה המים צריכים להיות ברחום כזה או בעוצמה כזאת, שהמים יהיו כל הזמן במצב של לחות, כדי שהדבק, או החומר שמחבר אותה, או מחבר אותם לנייר עם המלח, עם כל המסביב, יישאר.
כן, לא בלחות גבוהה מדי, כי אז הם יתלחלכו בחטא ויזלגו לנו מהנייר, צריך... כן. לראות
איפה זה... ירד גשם שם.
כן, זה כמעט קרה. בגלל זה בכלל התחיל המחקר הזה, כי היא הייתה תלויה והיא כמעט זלגה מהקרה.
תראי, מחקר כזה מייצר את הקצה הנמוך של חומרים לעבודה באומנות. נכון? זאת אומרת, לציור במקרה הזה. מה האדם ההדיוט יכול ללמוד מתוצאות של, בואי נגיד, ניסוי... מדעי אומנותי שכזה?
קודם כל על ההימצאות של כל מיני מינרלים שאנחנו אפילו לא מודעים להם בתוך מים המלח שלנו, בתוך חומרים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום.
זאת אומרת, העולם הוא לא שקוף, גם אם הוא נראה צלול, אז יש לו עוד הרבה מאוד מרכיבים. אוקיי,
זה אחד. ומלווה זאת הפוטנציאל של ידע מסעדות שונים שנפגשים ביחד. מה זה יכול לייצר? זה יכול לייצר ידע גם לגבי עולם האומנות, איך צריך לשמר אותו. זה יכול לייצר ידע לגבי העולם הכימי. איזה דברים אפשר לעשות כדי לשנות אותו?
כי לי זה נראה איך נקרא יצירת אומנות שמותאמת בדיוק למוח הקודח של יאן פלמינג, אז אולי לכיוון הזה. זאת אומרת, לא, אבל אם אנחנו יודעים דבר כזה, אז אפשר... סביב זה לייצר עוד המון דברים, קודם כל משחקי ילדים, שפתאום הצבע משתנה, או הצבע נוזל פתאום, דברים כאלה, אמיתיים, לא על לוח, לא על מסך. נכון? ומה רוצים לעשות מזה כאן?
יש מחשבה לגילי לייצר איזשהו מתג שיכניס לחוט באופנים מסוימים לתוך מערכות. עכשיו אנחנו יודעים איזה מינרלים צריכים להיות נוכחים, מה התנאים בשטח,
כדי שהציב... מה המצב. כדי שהציור יישאר, יישמר.
הציור או כל דבר אחר, אולי מערכת אחרת שאנחנו רוצים להכניס אליה לחוט מבוקרת, אבל כשהחומר שיכניס לחוט הוא גבישי מסוג מסוים.
כלומר, היא לקחה את העניין הזה לכיוון המדעי, ואומרת, מזה אפשר ללכת לייצר ננו גביש, שיהיה למעשה מתג של מיקרו-אקלים.
נכון, כן.
שטל, בואי נעשה כאן עצירה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תתארי בבקשה עוד כמה עבודות יש כאן, איזה נניח שתיים, שלוש עבודות נוספות שיש. ראינו מין מבנה כזה מעץ מאוד מרשים של אומן ערבי.
נכון, את העבודה של מחמוד קייס. מחמוד שיתף פעולה עם החוקרת פרופסור עדי סולומון. ומה שמעניין בהקבלה ביניהם, זה המבניות שקיימת אצלו בממדים הגדולים של האלמנט שנקרא משרבייה, אלמנט החיטקטוני שקיים במזרח התיכון, שהוא מין מזגן היסטורי שאוויר ואור נכנסו דרכם אבל בצורה ממוסכת. זאת אומרת, כשאנחנו לא רוצים שבמזרח התיכון שמש תחדור פנימה והחום, זה גם מאפשר מיסוך ראייה שמי שנמצא פנימה מוסתר.
מה עשתה
גם...
החוקרת?
והחוקרת מייצרת מתכות שהן מתכות מחוררות, מחוררות באופן ננומטרי, שמאפשרות מעבר של אור דרכם.
ראינו גם עבודה שבה מנסים לבדוק את, את יכולת שימור הקצב, נקרא לזה, בין נגנים שלא לא שומעים כמעט אחד את השני, אלא כל אחד שומע משהו אחד. נכון?
נכון, זאת עבודה בסינכרוניזציה, עבודה שנמצאת עדיין בתהליך. הרבה מהעבודות במוזיאון, עדיין. הרבה משיתופי הפעולה הם עדיין מעניינים ועדיין הם מחקר פעיל.
בואי נתאר את זה, ראינו נדמה לי 12 כנרים.
16
כנרים וכנריות, כל אחד במקום נפרד, והם שומעים באוזן את הכנר שבאיזשהו מקום, ומנסים להסתנחרן איתו, הולך או לא הולך.
אז זה תלוי בשלב בניסוי, זה, אנחנו ראינו את אחד הניסויים היותר מתקדמים שנערכו כאן, אנחנו ראינו בעצם אותם מוקרנים, הם בעצם היו כאן או באולמי קונצרטים.
בואי נגלה ששמענו קקופוניה כמו שצריך, זאת אומרת זה עדיין לא מתחבר לאמיתות שזה צריך להגיע אליה, אבל אולי בעתיד.
אבל סינכרוניזציה היא לאו דווקא כולם מנגנים ביחד כמו בתזמורת, אלא אם מסתכלים רואים שבעצם נוצרים קלאסטרים. יש קבוצות שמצליחות להסתנכרן יחד. הסנכון הוא לאו דווקא ארוך של 10 דקות, אלא תקופה שבה הם מסונכרנים ביחד ותקופות שבהם הם יוצאים מתוך סנכון. אפשר לראות גם שיש נגנים שנמצאים איתנו הרבה זמן, יש להם איזושהי מיומנות לייצר סינכרון, למרות שהם לא שומעים אחד את השני.
וכל הדברים האלה במוזיאון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. מכאן באת אלינו טל עוצרת, טל ישראל. תודה רבה לך.
תודה רבה. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, what to do if you still want
the bus, forget about us, put the blame on me. Driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, and I can't believe I see 100 yellow ribbons around the old tree. I'm coming home.
שלום לפרופסור חנוך בן פזי, פילוסוף. שלום לך, אתה שלום לך. אתה מאוניברסיטת בר אילן. ואני קורא פה איזושהי שאלה, בתקציר המחקר שלך או במאמר שנכתב, יש כאן שאלה מאוד מעניינת, שאני לא בטוח שממנה התחיל המחקר, אבל יכול להיות שכן, ואז למעשה הוא מוביל אותנו לאיזשהו מקום שהוא לאו דווקא לקבוצת המחקר עצמה או לשדה המחקר, אלא הוא הרבה יותר רחב, נרחב, אולי אפילו כלל עולמי לצורך העניין. וכתוב בו כך, האם יש בכוחה של הפילוסופיה היהודית לעזור לאסירים בתהליכי שיקום ושחרור בחזרה אל החיים בחברה הכללית? ויש גם תשובה, במחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן מאמינים שכן. עכשיו, מכיוון שאתה שייך לשם, חובת ההוכחה עליך. נכון?
אז תודה רבה על השאלה. אני אתחיל מהמקום, תשובה של מאמינים שכן היא לא תשובה טובה במדע.
וואה.
אבל אני אתחיל מהמקום...
למה? זה יכול להיות הנחת יסוד יעילה, אתה יודע.
לא, זה הנחת יסוד, זה תזה שאולי צריך להוכיח אותה, לתקף אותה. אבל תן לי רגע לתת הקדמה פה בהקשר שבאמת אנחנו פועלים בתוכו. אז כמו שהקדמת ואמרת, אני באמת במחלקה לפילוסופיה יהודית, אני כרגע בתפקיד ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית, ואחד הפרויקטים שאיתו מוביל את התוכנית הזאת, את הניסיון הזה, הוא פילוסופיה יהודית חברתית, שבו אנחנו לוקחים את הסטודנטים שלומדים את הפילוסופיה של עמנואל לוינס, עמנואל לוינס, הפילוסוף המוכר שעוסק באחר, באתיקה של האחרות, במחויבות לאחרים בחברה ולכבד את החירותה מצד אחד, ובפילוסופיה של מרטין בובר, פילוסופיה של הדיאלוג, של המפגש בין אני לבין אתה, בין אנשים, ואנחנו עומדים ומעמידים את זה בסימן שאלה במבחן כבד, במבחן קשה.
הם שם התפוצצות אם אתה מצליב ביניהם, מפגיש ביניהם.
יש לא אתגרים מעט. לא מעטים בין שני הדברים הללו, בהחלט, אבל אני אומר, בתוך המחשבה שאומרת פילוסופיה יהודית היא רלוונטית, עוסקת בשאלות אקטואליות, בשאלות של אתיקה וחברה, אנחנו רוצים לבחון את זה במבחן המציאות, כשאנחנו פוגשים את השאלות הקשות של החיים. לא רק במובן של שני אנשים או איש ואישה שמאוד נוח למדבר ולשוחח, אלא כשאנחנו מגיעים לשאלות היותר כבדות של החיים, באתגרים הבאמת קשים של החיים. וכשיצאנו לדרך הזאת, בעצם אני אגיד כבר משהו שהוא קצת עוד לפני הסיפור הספציפי של הפרויקט שלנו, הוא בא לומר שני דברים. האחד, קודם כל, לקחת את התיאוריה, את הפילוסופיה, את השאלות המנותקות, ולראות איך זה פוגש שאלות ממשיות של החיים, של החברה, של אתיקה, כי יש הבדל בין לדבר על אתיקה לבין לבחון אותה. ומצד שני, להפגיש את האנשים כשאתה אומר, כשאני פוגש את המציאות עצמה בחלקים היותר קשים שלה, יותר כבדים שלה, מה יקרה למחשבה היהודית שהיא תבין, תהיה מוכרחת לעסוק בשאלות אקטואליות, בשאלות רלוונטיות. וכאן שני הדברים הללו מתנקזים ביחד לעשייה שבה אנחנו פוגשים, לוקחים את הסטודנטים שלנו, סטודנטים בתואר ראשון, יש לי שני שותפים, יעל צ'רניאק ודוקטור עוז בלומן, ששותפים לפרויקט המיוחד הזה, ואנחנו אומרים, בואו ניקח את הסטודנטים שלנו ונעמיד אותם בפני האתגר. האתגר שאיתו הלכנו, שמבוסס אגב על מודל אמריקאי בבתי סוהר בארצות הברית, אומר, אני רוצה לפגוש בתוך תהליכי השיקום של אסירים. בתוך תהליכי השיקום של אסירים על אלימות, על דברים לא פשוטים, שאנחנו מתמודדים עם השאלות הללו בתוך השיקום ולראות מה קורה שם.
שנייה רגע, פרופסור פזי, אני יכול נניח להעריך לאיזה כיוון אתה חותר, ונדמה לי שזה סוג של להדביק או להטמיע את הערכים של התרבות היהודית, כמו למשל הבנה, כמו למשל מכילה, כמו למשל כל אלה שמצויים בפתגמים של חז"ל. אתה אומר, זוהי התרבות, זהו אוסף הקודים של התרבות היהודית, ואת זה צריך להנחיל לאסירים כערכים לקראת שחרורם.
אז אני אצור אותך כאן, כיוון שאנחנו לא עוסקים בערכים יהודיים, אלא בפילוסופיה יהודית. אז כל אחד...
לא, הפילוסופיה היהודית משמעותה שהיא צריכה ללמד אותם איך לעשות את זה, איך לנצל, להשתמש בהם.
היא אולי אבל שואלת שאלות יותר כבדות על מה המשמעות של סליחה, של מכילה, של אחריות. אני אקח לרגע את הדוגמה הכבדה הזאת. העלית את המכילה, אני אתחיל מסליחה דווקא.
מכילה, אתה יודע, לאסירים זה טוב, אנחנו מכירים את המושג הזה, הדו משמעי.
אני אעשה בדיוק את העיון היותר מעמיק במושג הזה.
אוקיי.
כי מושג של סליחה, כשאתה חושב עליו באופן פילוסופי, לא בטוח שהוא בכלל אפשרי. כי בדרך כלל כשאנחנו אומרים, נניח ביום יומי, סליחה, ולא משנה אם זה סליחה בכניסה למעלית, תן לי להיכנס לפניך, או סליחה, דרכתי עליך בטעות, שזה מונח קטן, לבין הסליחה הגדולה, בדרך כלל יש לה משמעות של הקטנה. זה לא משמעותי. עזוב, שכחתי, באתי, לא קרה כלום. כשאתה מנסה לדון בזה באופן פילוסופי, ואני לא רוצה כרגע להעמיס פה עם המושגים והאנשים שעסקו בזה באופן עמוק, השאלות עד לאן זה מגיע, ואם בכלל יש אפשרות סליחה. האם באמת יש לאדם אפשרות לומר, אני נותן סליחה, מבקש סליחה בתוך החיים, ומול מי אני מבקש אותה? מי הוא זה שנותן את זה? כל המושג הכל כך טריוויאלי הופך להיות מושג מאוד כבד, וכשאתה מעמיד אותו בפני שאלות גדולות, אל תלך על השאלות הקטנות והיומיומיות שהדגמתי בפני רגע בכניסה למעלית, אלא שאלות של אלימות קשה, שאלות של מישהו שהרג, שאלות של מישהו ששדד, גנב. כשאני, אלימות בתוך המשפחה, כשאני שואל את השאלות הללו, אז ההטענה הזאת מחוללת הבנה שסליחה היא לא רגע, היא לא מושג, היא לא מושג פשוט. היא דווקא מושג מאוד מאוד כבד.
היא מושג ערכי.
אבל היא מושג שמצריך תהליך. שכל המושג של סליחה איננו רגע שבו אתה אומר...
פרופסור פזי, זה דבר שהוא מאוד ברור. זאת אומרת, אם אתה, לא אני עוד לא פרופסור, לא נראה לי שזה יגיע לשם, אבל אתה כן. אם אתה אמור להטמיע באמצעות הסטודנטים איזה שהם תהליכים או איזה שהם ערכים באסירים, לצורך זה הם באים ללמוד כאן, אז אחד הדברים הראשוניים זה לבחור שורה של ערכים שאותם הם חייבים לאמץ, בוא נגיד, כחותמת השחרור שלהם.
אז אני אקח אותך לרגע אחד, ברשותך. יושבים, יש למפגשים האלה, המפגשים מתקיימים באוניברסיטה, כקורס שעוסק באתיקה דיאלוגית, כשנפגשים קבוצה של סטודנטים וקבוצה של אסירים בשיקום, מהוסטל מפתחות, הם באים לפה ולומדים ביחד. ובתוך המפגש הזה יש חלקים שהם שיחה, לימוד משותף, יש הרצאה, יש קריאה משותפת ודיון. כאילו יש פה חלקים מאוד מאוד, זה הבניה מאוד מאוד מסודרת, כל מפגש מוקדש לנושא מסוים. ועכשיו אני אקח אותך לרגע הזה שבו אתה שואל מה המושג של אחריות אומר.
אוקיי.
ואנחנו נמצאים שם בתוך שיחה, ואחד הסטודנטים...
יש אחריות עכשיו לקרב אליך את המיקרופון.
הבנתי. ואחד הסטודנטים מספר לי בסוף המפגש, זה לא הייתי באירוע עצמו, ואומר, בן פזי, פרופסור בן פזי, אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו שקרה שם. אנחנו יושבים בקבוצה שלנו, ואחד החבר'ה מהצד של האוסטל, של המשתקמים, אומר, אני הבנתי שאני צריך לקחת אחריות על חיי אחרי 26 שנה בכלא, 27 שנה בכלא. מגיב הסטודנט שלנו ואומר, אבל אני עוד לא בן 27. עכשיו, מכל הדברים זה תפס אותי, מאוד חזק. כי כשאני אומר לקחת אחריות בתור צעיר על החיים, אז אני אומר, זו מילה שהיא כמעט ריקה מתוכן. איך אני מטעין אותה בתוכן? זאת שאלה מאוד גדולה. כי אני אומר, תהיו אחראים, תהיו אחראים, תהיו אחראים, בוא נטעין אותה בתוכן. ופתאום הוא פוגש את הרגע הכי כבד, שבו אדם אומר, עברתי מסע חיים אדיר, כמו המסע שלך, וכרגע הבנתי שאני צריך לקחת אחריות על חיי.
אז אם כך, פרופסור פזי, זאת בדיוק שאלת המחקר. זאת אומרת, בדיוק מה שציטטת, האם יש בכוחה של הפילוסופיה היהודית לעזור לעצירים בתהליכי השיקום והשחרור? זה בעצם אומר, אוקיי, הוא עוד לא בן 27, הוא כבר בן 54, ועדיין שניהם מתמודדים עם שאלת קבלת האחריות או כל הערכים האלה. אז שאלת המחקר כאן היא, איך אתה מטמיע אותם? כלומר, איך אתה יוצר את המקבץ הזה ומטמיע אותו?
אני לא עשיתי שאלת מחקר אמפירי ואיכות
לא, ברור שזה לא הנחה הזה.
אני כן אומר שברגע הנכון הזה, בתור עמדה פילוסופית, שפילוסופיה הופכת להיות חלק מכלי השיח, מכלי הדיבור, מכלי הדיאלוג של אנשים בתוך שיקום, שאומרים, הדיונים הריקים האלה, המושגיים, הכל כך מנותקים, הם החיים שלי. אני מדבר כרגע על החבר'ה בשיקום, שנמצאים okay. בתור הסרים בשיקום, ואומרים, המושגים האלה של האם בכלל אני יכול לבקש סליחה, לא רק בפני בית המשפט, או בפני רשות לשיקום האסיר, או בפני זה, האם יש משמעות לדבר הזה, למילים הללו, ואיך אני נותן להם משמעות? האם יש משמעות לאחריות שלי? מה יקרה שם? עכשיו אני יכול לומר, כאן אני יכול לומר מהדבר המסוים הזה, אנחנו היינו בהפתעה גמורה להבין עד כמה זה משמעותי לחבר'ה. כי היה ברור לנו שהמפגש עם חבר'ה טובים, סטודנטים, נחמדים, נחמדות, שמדברים יפה, זה נעים. להגיע לאוניברסיטה זה נחמד. אבל דווקא המושגים, מה קורה שם במושגים הללו, זה דבר שהיינו בהפתעה. ואני אומר, ויקרה פה משהו מעניין גם לכלים הפילוסופיים, כשאומרים, אנחנו צריכים לדבר על החיים עצמם.
זאת אומרת,
על הרשות של החיים.
אם אתה מאמץ איזשהו כלי מחקרי כדי לבדוק את ההשפעה של התוכנית הזאת על האסירים עצמם, אתה צריך ללכת אליהם בעוד... כמה אסירים אגב משתפים בזה?
11.
זאת אומרת, אתה צריך לגשת אל אותם 11 אסירים בעוד נניח שנתיים או שלוש, ולהציב להם שאלונים. לתת להם שאלונים לחלוטין לא סגורים, אלא ממש פתוחים, כדי שתוכל לנתח את מה שהם אומרים, ולשאול אותם, או לנסות להבין מהם עד כמה זה השפיע עליהם. כלומר, המחקר נולד כאן, אולי, אבל הוא יתקיים בעוד, תגיד אתה, 3 שנים, 2, כמה?
אז אני אקח אותך לשני מקומות.
אוקיי.
האחד, המחקר שאתה אומר, צריך לעשות אותו, ולבדוק אוקיי. מה יקרה עם החבר'ה האלה בעוד... 2, 3, 5, 10 שנים. זאת שאלה אחת. בעיניי המחקר כבר מתקיים. זאת אומרת, כבר לשאול...
חלק ראשון שלו מתקיים, נכון? ברור.
לא, חלק ראשון שלו מתקיים במובן העמוק. זאת אומרת, החבר'ה האלה שפגשו פילוסופיה, מה קורה בדבר הזה? בעמדה הזאת שאני נדרש לחשוב באופן מושגי, באופן רעיוני על שאלות שלי, מה קורה שם?
אוקיי, אז מה קורה שם?
ואני אומר, וכאן אני כן פוגש כבר... את האמירה שלהם, זה עדות שלהם, עם כל המגבלות של העדות.
אתה יכול להגיד תוך כמה זמן הם מבצעים, לא אגיד סוויץ, טוויסט בעלילה, או סובבים איזשהו כפתור התנאה, תוך כמה זמן בערך לדעתך ההתמאה הזאת יכולה להשפיע?
זה לא התחום שלי, אז זה יהיה לא אחראי מצידי לתת שאלה מה קורה
בה. סליחה, זו שאלה לפסיכולוגים, אתה צודק.
לא, לקרימינולוגים, לפסיכולוגים, לסוציולוגים, לאודסיאלים, לכל מיני כאלה. לכל אנשים שזה התחום שלהם, אני כן יכול לומר, וזה אני כן יכול לומר, וזה מאוד מעניין, מעניין כבר לראות, מה קורה לחבר'ה האלה כשנכנס שיח פילוסופי לתוך הדיבור שלהם, ומה קורה לשיח הפילוסופי כשהוא עומד במבחן כזה. תן לי רגע אחד לקחת אותך...
אבל עם השפה שלהם.
עם העיבוד שלהם, ודאי. Okay. עם העיבוד שלהם. אחד התיאורים המאוד מעניינים של לוינס, פילוסופיה של אחרות, הוא כשהוא שבוי במחנה שבועים, במלחמת העולם השנייה.
Okay.
הוא עוסק במבט של הנשים והילדים בסביבה, ושל השומרים שנמצאים בסביבה, המבט שלא מתייחס אליהם שבויי המלחמה כבני אדם. ומה התרחש שם בדבר הזה כשהאדם לא מסתכלים עליו כאדם? הוא לא חלק מן השיח האנושי, הכל במונחים של פילוסופים מונח בתוך סוגריים.
גם פרימו לוי כתב על זה באיזושהי צורה.
גם פרימו לוי, יש עוד אנשים שכתבו על החוויה הזאת.
לא, רגע, תראה, כי כשחקרו את השומרים האלה, אז הם אמרו, לא היה שום דבר אינדיבידואלי במקום הזה. היה אבק, עכברים, מה שתרצה, אבל לא בני אדם.
אגב, בתיאור של לוינס, שהוא מאוד מרגש, אז הוא דווקא יותר עסוק מאשר בשומרים, שהם בעלי תפקיד, בנשים ובילדים שעברו בסביבה. ואפילו חייכו אליהם ולא ראו אותם. ואז הוא מתאר, אגב, יש לו תיאור מקסים, שהוא אומר, בתקופה מסוימת נכנס כלב משוטט לחיינו. בובי. הוא אומר, לגבי הכלב, לא היה שום ספק לרגע שאנחנו בני אדם. הוא היה הידיד האחרון שלנו, או כמו שהוא קורא לו, הקנטיאני האחרון בגרמניה הנאצית. עכשיו, מהמקום הזה מתפתחת תפיסה פילוסופית גדולה, משמעותית, שמשפיעה על העולם כולו, על היחס לאחר, על היחס לאחרות. עכשיו, אני אומר, שיח אחד זה לשאול מה קורה לאסירים, למשתקמים, לחבר'ה הנפלאים הללו, לא נפלאים, חבר'ה שנמצאים עכשיו בתהליך נפלא, תהליך של שיקום. ושיח שני, זה לשאול מה קורה לשיח הפילוסופי כשמוכרח להתעמת מול המציאות, שלא נותנים לו את האפשרות להיות בשלווה ותיאוריה ולהגיד כל מה שהוא רוצה על העולם.
פרופסור פזל, נדמה לי שפה אתה נכנס לעסק, כי התפקיד שלך הוא לעצב אותו באיזשהו מקום.
וזה בדיוק המקום שבו אני נכנס לעסק ובו אני עובד מאוד קשה, עם הסטודנטים והסטודנטיות, עם האסירים בשיקום, עם יעל צ'רניאק שמובילה את החלק הדינמי ואת עוז בלומן שלומד את השיח הזה.
כולם ביחד, תגיד, מה...
וכולם הולכים חלק בתהליך שאנחנו לומדים אותו תוך כדי תנועה ומבינים שפילוסופיה, פילוסופיה יהודית, יכולה להיות חברתית ולדבר אתיקה.
אוקיי, אז אחרי שאמרת את זה, ככה, שאלה האחרונה, זה עוזר? לא לך, להם, לאסירים.
לפי עדותם.
כן.
לפי חלק מהם, כשעשינו ככה את שיחת הסיכום בשנה שעברה, חלק מהם אמרו, זה הדבר הכי משמעותי שיש לי בחיים כרגע. הפעם בשבועיים, שלושה שבועות שאנחנו מגיעים לפה. אנחנו עוברים מפעם לפעם, כאילו כאן מכריחים אותנו לחשוב מחדש, בדרך אחרת, לא בשפה המקצועית הרגילה, אלא בשפה אחרת פילוסופית. ומה קורה לסטודנטים ולסטודנטים? צריך לשאול אותם, אבל האמירה היא אמירה של שינוי תודעה עמוק, של מה זה אומר פילוסופיה, פילוסופיה יהודית בעת הזאת.
פרופסור חנוך פזי, אתה שם לב שיש לי שאלות שלא נגמרות, אבל מה שנגמר לי זה הזמן. תודה רבה לך.
תודה רבה לך על ההזדמנות לשוחח על זה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מה עושה לחיינו הפרישה מהעבודה?
יש עכשיו תחום מחקר שהוא בא בעקבות איזשהו שינוי במציאות, שעל פיו אנשים החל מגיל 50 בקרבם שיעור הגירושים עולה. יש לזה גם שם כזה מאוד נחמד, גירושי כסופי השיער.
הנה אתגר לאלו המכונים נערי האוצר, כמה שווה השקעה בחינוך בגיל הרך מאוד.
התוצאה שהגענו אליה זה שבעצם על כל שקל שיושקע בגיל הרך, אנחנו צופים ששווה ערך של כמעט 5 שקלים, 4.8 שקלים, יחזור.
מה, לתל"ג?
כן, לתל"ג, למשק הישראלי.
ועל טיפול בתשטיפים המכילים מתכות כבדות.
הסכנה שלהם בריכוזים מאוד מאוד קטנים. כשאני מדברת על ריכוזים קטנים, פחות או יותר מ-1 חלקיק למיליארד חלקיקי מים שבהם הם נמצאים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.